שלום לכולם, אנחנו רוצים להתחיל בעזרת השם סדרה ששמה הוא בניין אישיות ותורה. ניפגש עם המון סוגיות שקשורות מצד אחד באישיות ומצד אחר באופן הנכון להיפגש עם התורה. בעזרת השם, זו סדרה שהיא כל השנה, ניגע בהמון דברים. בעזרת השם, בעיניי זה שיעור שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא ממש מיועד לשיעור א', כלומר לגיבוש התהליך של השנה הראשונה, ומאוד מאוד כדאי להתמיד בו, לשמור את הדפים שאנחנו מחלקים, וכן הלאה, זה ממש מיועד לכם. אז אנחנו רוצים להתחיל, לעשות סדר בהגדרת המטרות, בפרט בסדרי הלימוד. צריך להבין איך לימוד התורה משתלב בתוך כל מערכת השאיפות שלנו. כדי להתבונן בדברים ולהיכנס נכון, אנחנו רוצים ללמוד היום, ואולי גם בפעם הבאה, לנסות להגדיר את המושג תורה. ברור שמאוד נצרך לנו בדור הזה, הרבה בעיות רוחניות, תרבותיות, פוליטיות, לאומיות, נובעות מזה שהאדם, גם החברה הדתית, גם החברה הישראלית, לא מספיק מבינים מה המשמעות של מציאות התורה בעולם, מציאות התורה בחיינו. בגלל שלא מבינים, לכן גם היחס אליה הוא בעצם. הטעות לא מתחילה מהחילוניות, היא מתחילה מהדתיים, כמו הרבה דברים. ולכן אנחנו רוצים ללמוד את הדברים. אז אם מגיע עכשיו באמת מישהו שלא יודע דבר וחצי דבר, איזה חייזר, ושואל אתכם להגדרת המושג תורה, הוא שמע שיש כאן משהו אדיר כזה שקוראים לו תורה, איך אתם מגדירים את זה? מה זה תורה? תנו לי מה שעולה לכם בראש.
דרך חיים.
דרך חיים. כן.
ספר הוראות.
מה עוד? מה זה תורה? זה גם קשור קצת להיסטוריה. כן. מה עוד? כן. אידיאולוגיה. כן. מה עוד?
תולדות העם היהודי. תולדות העם היהודי.
כן, תולדות העם היהודי. מה עוד? יש עוד משהו? אתה אומר עקרונות של מוסר, עקרונות מוסר. כן, בגדול, זה באמת ההגדרה הסטנדרטית שבדרך כלל אנשים אומרים שבאים איתם מהבית. אז אנחנו רוצים ללמוד שההגדרה הזאת יכולה להיות אולי קליפה להגדרה האמיתית, מעטפת, אבל זה לא ההגדרה של המושג תורה, לכן אנחנו רוצים ללמוד מה זה כן, בעזרת השם. זה הטעויות הנפצות. אז אנחנו עכשיו נגיד, יש להם מקום, אבל תראו מקור מספר אחד, אומרים חז"ל בראשית רבה, פרשה א' או ד', בראשית ברא אלוהים, שישה דברים קדמו לבריאת העולם. יש מהם שנבראו, ויש מהם שעלו במחשבה להיברות. התורה וכיסא הכבוד נבראו, האבות וישראל ובית המקדש ושמו של משיח עלו במחשבה להיברות. רבי אהבה ברבי זהרה אמר אף התשובה. רבונה ורבי ירמיה בשם רבי שמואל ברבי יצחק אמרו מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר הזה. שבעת הדברים שקדמו לעולם לא קדמו רק בזמן, אלא הכוונה שאלו הם שבעת האידיאלים, הם הלב הפועם של המציאות, למענם נברא העולם, כלומר העולם משתלם ויגיע לתכליתו, כששבעת הדברים הכתובים פה יופיעו בצורה נכונה במציאות, וממילא זאת תהיה גאולתה של המציאות. אז בתוך הדברים, אז ראינו כאן את התורה, התורה קדמה לעולם. אז כבר כולנו מבינים איזה רלוונטיות יש לתורה שהיא כל הדברים האלה בהיעדר עולם. אלא ברור שאם התורה קדמה לעולם, אז היא לא יכולה להיות רק זה, והיא לא סתם קדמה לעולם, היא קדמה לעולם המון זמן. תתקעה דורות. זה המון, 974 דורות, כלומר זה אירוע, זה המון המון זמן שהתורה היא בלי עולם לצידו. בורא עולם היה לומד תורה, אותה תורה שכתב, היה לומד אותה עם אדם וחווה. אז ברור שהתורה לא יכולה להיות רק ספר מצוות, או ספר הוראה, או ספר מוסר. חייבת להיות הגדרה הרבה יותר יסודית, הרבה יותר עמוקה, ממה שאנחנו רגילים לחשוב על התורה, כספר היסטוריה ומצוות ומוסר וערכים. אז בואו נראה. יש הרבה אנשים ששוגים לחשוב, לפי ההגדרות האלה, שהתורה היא איזשהו פרט בתוך המציאות. יש המון חוכמות, יש המון פילוסופיות, יש המון תורות, וגם לנו יש תורה. היא מרכזית, היא מדהימה, היא מופלאה, היא מוסרית, היא הכי טובה שיש, אבל היא פרט בתוך המציאות. היא תוספת למציאות. איך הרב קוק נשאל בדורו? תגיד כבוד הרב, מה נתנה התורה בעד התרבות האנושית? הרב קוק כמענה לשאלה שמאוד הכעיסה אותו, כתב מאמר שלם, פרסם אותו בעיתונות של אותם ימים, קרא לו התורה והתרבות האנושית, כי הנחת המוצא של השואל, שהתורה היא איזשהו פרט בתוך המציאות, תוספת למציאות, שמשווים אותו לתורות אחרות, פילוסופיות אחרות, ומנסים להבין מה הוא תרם לעולם. ואז הרב קוק מסביר שהשאלה בכלל לא נכונה. צריך לשאול אותה אחרת, כמו שאנחנו נראה. כי לפי התפיסה הזאת, מה נתנה התורה בעד התרבות האנושית? כספר שהוא כזה וכזה. אז אתה יכול לסבור שהעיקר זה החיים. האדם עובד למחייתו, מגדל ילדים, רוכש מקצוע, נהנה מתרבות הפנאי, מממש את רגשתיו, מפתח את תחביביו. זה העיקר. עכשיו, אחרי שיש חיים על כל המרחב שלהם, אז אנחנו באים ואומרים, תשמע, יש תורה. אתה יודע, התורה הזאת היא יכולה להדריך אותך. יש שם עקרונות מוסר וצדק והיסטוריה יהודית. זאת אומרת, העיקר זה החיים על כל מה שתיארתי מקודם, והתורה באה להוסיף לחיים משהו. נכון? להדריך אותם בכל מיני היבטים, כדי שנחיה נכון. זה המסקנה. זאת אומרת, התורה היא נקרא לזה פינה, פינת דת בחיינו. היא מתבטאת כשיש לנו שאלות הלכתיות או דילמות הלכתיות. אבל אם אין לי דילמות הלכתיות או מוסריות, וחיי מתנהלים במישרין, אז אני לא צריך כל פעם להסתכל שם. זאת אומרת, ברור שאני לומד כדי שאם אני אגיע לרגע שאצטרך, ידע את התשובה. אבל זה לא באמת משהו שאני חי איתו. זה לא משהו בהכרח שהולך איתי בכל דבר. כי שוב, כי הוא תוספת למציאות, הוא תוספת למציאות, הוא פרט בתוך המציאות. אה? אתה נכון, אתה בסוף גם חי אותו בצורה מסוימת. במידה מסוימת כן, ובמידה אחרת לא. כלומר, תלוי מי אתה. אתה אולי תיארת עכשיו את עצמך. אבל יש אנשים, אם תרצה תקרא לזה דתי לייט, חס וחלילה, בלי להכליל. או תקרא לזה אנשים שבאמת התורה היא תוספת, היא פינה בתוך החיים. שבסדר, מדי פעם יש לו אולי איזה קביעות איתים קטנה אולי לתורה, אבל הוא לא באמת חי את זה. הוא לא באמת, טעם החיים לא בהכרח נמצא שם. טעם החיים נמצא בחיים. והתורה היא תוספת אליהם. מה אתה שואל?
איך זה בא לידי
ביטוי? בחיים של מי שטועה? אז תכף אני גם אביא עוד כמה דוגמאות לדבר הזה. אפשר כבר אולי להגיד משהו, שמי שסובר ככה, אז הוא לא מחפש קשר בין החיים שלו לבין התורה. כלומר, חיי הפנאי שלו, השיקולים שהוא מפעיל בבחירת מקצוע, השיקולים שהוא מפעיל לפני שהוא יוצא לאיזשהו טיול, או איזושהי החלטה חשובה וכן הלאה, הוא לא בהכרח בודק מה התורה אומרת על זה. כלומר, הוא חי איך שהוא מבין, עד שהוא נתקל באיזה בעיה הלכתית, ואז הוא פותח שולחן ארוך. והוא לא מנסה לחיות לאור המוסר של התורה, האידיאלים שלה. הוא לא מנסה לחיות מה שנקרא בכל דרכיך דאהו. אלא הוא מתנהל עם עצמו, טעם החיים, שוב, זה החיים עצמם, זה התרבות, זה ההשכלה, זה ההתפתחות המקצועית, זה התחביבים שלי, והתורה מבחינתו נכנסת במקומות שבהם הוא מניח תפילין, או דילמה הלכתית התעוררה, ואז הוא באמת ילך וישאל רב. אני אנסה להמחיש את זה עוד רגע, עוד קצת. בואו תראו, יש פה מקור נדלג על השני. הרמב"ן. הרמב"ן יש לו פירוש מדהים לתורה. והוא בתוך הפירוש הזה, כהקדמה, נתן משהו מאוד מאוד יסודי, כדי להבין את ההגדרה של המושג תורה, שזה מה שאנחנו רוצים לנסות ללמוד. התפיסה שאנחנו בעצם שוללים פה, שוב, היא המחשבה שאומרת שהשם קודם כל ברא את העולם. ועכשיו הוא אמר לעצמו, תשמע, עולם מורכב, עולם מדהים. מה נעשה כדי שהעולם יתנהל נכון? טוב, אז נכתוב תורה, כדי שיהיה אפשר להדריך את העולם הזה. אומרים חז"ל במדרש שבו פתחנו, הפוך. התורה קדמה לעולם. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. כלומר, זה הפוך ממה שאתה מדמיין. קודם כל, השם ברא את התורה, ואז הוא שאל את עצמו, איזה עולם, או איך צריך להיראות עולם, כדי שהוא יוכל להביע את העקרונות האלוקיים שבורא עולם שתל בתורה? הסתכל באורייתה וברא על מה? כלומר, כל מה שיש בעולם, פסיכולוגיה מסוימת, פילוסופיות, צורת חשיבה אנושית, חי צומח דומם, עמים, תרבויות, אפשרות לפיתוח מדעי, כל מה שיש בעולם, על כל פרטיו וצדדיו, זה בגלל שיש כדוגמת זה בתורה. הקדוש ברוך הוא לקח את התורה, שאותה עוד לא הגדרנו, ובהתאמה אליה ברא את העולם. אתן לכם דוגמה, יש מדען גוי, שחי לפני איזה, לא יודע, 400 שנה, קראו לו ניוטון. אדם מדהים, הוא היה נוצרי, אדם מדהים, גם חידש חידושים גדולים, אה? יפה מאוד, ולא בכדי. יש חוקרת אחת, קוראים לה דוקטור עיבה לשם רמתי, היא דוקטור להיסטוריה, פילוסופיה של המדע, והיא חקרה 7 שנים את תורתו של ניוטון. ממש הדהים אותה. ואז היא הרגישה שיש לה איזה הרהורים של רצון לחפש משהו רוחני, משהו עורר אותה לזה. והיא הייתה חילונית אתאיסטית מוחלטת, נסעה למזרח, פגשה המון תורות, בשלב מסוים הרגישה סתירות פנימיות, חזרה לארץ, סגרה את עצמה בחדר שנה שלמה, כתבי הארי זוהר, נכנסה פנימה, אמרה כנראה זה המקור למה שמתרחש שם. ישבה שנה שלמה, התחילה לפגוש תורה שלמה, חשפה איזושהי הרמוניה, חזרה לניוטון, אמרה מה עורר את ליבי שם, גילתה כל מיני כתבים שמרים, שהכנסייה לא אהבה וידעה להסתיר, שמרים שניוטון ממש בכתב יד, אתה רואה את זה במחברות שלו, יש צילומים, שכמו שאמרת, ציורים של בית המקדש, פסוקים מספר יחזקאל, ספר דניאל, ואתה רואה שניוטון כותב שחור על גבי לבן, שהרבה מהגילויים המדעיים שלו, שהוא הגיע בפיזיקה, זה היה מתוך שהוא למד את התבנית של בית המקדש. מתוך שהוא הבין את המבנה הרוחני, מה עומד מאחורי תבנית המקדש. הוא עושה חישובים שנסמכים על כל מיני אקסיומות רוחניות, שאיך שהוא הבין את הפסוקים ביחזקאל. אתה אומר, מה זה? איזה נשמה מפחידה הייתה לגוי הזה. נשמה מפחידה. הוא התחיל לפצח את ה-DNA של היקום, כלומר את מה שקדם לעולם הטבע. מה שקדם לעולם הטבע, על פי הקבלה, זה העולם הרוחני. זה התורה. השם מסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. יש המון עוד מה לפצח ב-DNA הזה שבין הרוח לחומר. אבל הוא התחיל, עשה עבודה מעניינת. אז זה מה שאנחנו אומרים. אנשים שוב, חושבים שהשם קודם כל ברא את העולם, ואז הוא הוסיף לעולם איזשהו אובייקט שקוראים לו ספר הוראות, ספר מצוות וזה, ואז האובייקט הזה הוא תוספת לעולם, הוא לא עצם החיים, הוא לא תמון בכל דבר, זה מדריך אותך פה ושם, איפה שיש שאלות, לא. כל הכוחות האנושיים, כל התרבות, כל היכולת לפתח ולהתפתח בכל תחומי החיים האנושיים, זה הכל גילוי של תורה. ויש לזה השלכה עצומה, כי מי שמבין את זה, הוא מחפש לגלות את נקודת התורה שבכל דבר. הוא מחפש לגלות את הנקודה הרוחנית, המוסרית, האידאית, שיש בכל דבר, בחיים, בטבע, בכוחות האנושיים, במדע, כמו שניוטון ניסה, בתרבות, בפוליטיקה. זה חודר בסוף גם ללאומיות, לדברים בחיי עם ומדינה. לנסות לחיות חיים של קדושה בתוך מערכה לאומית. זה גם קשור להבנה של להסתכל בתורה וברא את העולם. לא כתוב שהשם מסתכל בתורה וברא את בתי המדרש והכוללים. כי באמת אם אתה סובר כך, אז אתה אומר אין לנו אלא כולל כל החיים. אברך עד גיל 80. ויש כאלה שסוברים כך. כאילו שתורה זה רק הקודש הנקי. כלומר, תורה נטו, מצווה נטו, שם נמצאת התורה. אבל בחיים עצמם, אדם מפתח את הגוף, אדם מבטא כישרון יצירתי, אדם עוסק במוזיקה, אדם נמצא בצבא. זה לא קשור לתורה. מה הקשר לתורה? זה לא קשור לתורה. יש מחשבה כזאת חלילה. אז פעם תלמיד אחד ניגש לרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה זצ"ל ניגש אליו, שאל אותו, כבוד הרב, אני מתלבט באיזה ישיבה ללמוד. בישיבה שבה לומדים רק תורה, או שחוץ מהתורה משלבים גם דיבורים על לאומיות. עם ישראל, ארץ ישראל. כאילו התלמיד אמר לו, הוא חושש שזה ביטול תורה. ללמוד בישיבה כזאת כמו נווה דקלים. הוא חושש. אז הרב צבי יהודה כמובן כמעט אכל לו את הראש. כי את מי הוא שאל? מאיפה באת? ארץ ישראל זה לא תורה? עם ישראל זה לא תורה? צבא זה לא תורה? מה זאת אומרת? אדם הוא גוף ונשמה. ארץ ישראל. אומר החתם סופר, שנתפס כאוטוריטה בעולם החרדי. כתב לפני 200 שנה, כשנגיע לארץ, תחשב עבודת אדמה כמו הנחת תפילין. כי זה ארץ קדושה. זה תורה. אז תתאמץ לגלות את נקודת התורה ששם. קשה לך, תתאמץ. מה לעשות? אתה רוצה כל החיים להיות במדבר? להיות בגלות? חזרנו לארץ. והוא אומר, אומר החתם סופר, כשם שלא יאמר אדם, לא אניח תפילין כי זה ביטול תורה. כך לא יאמר אדם, לא אבוד את האדמה כי זה ביטול תורה. לכן הרב קוק שהזמין אותו לשתול עץ, הביאו לו מעדר, זרק את המעדר, נפל על האדמה, חפר בידיים שלו, אומרים ראו דמעות בעיניים. שאלו התלמידים, כבוד הרב, עד כדי כך, רק שתיל. אמר להם, אני עכשיו הולך ודבק במידות האלוקיות. מה השם נטע עץ בגן עדן תחילה? גם אני, כי תבואו אל הארץ ונטעתם. זה הבנה אחרת לגמרי. שהתורה כוללת גם לאומיות, עניינים של ארץ ישראל ועם ישראל וצבא וחיים ופוליטיקה. זה קשור לתורה. אומרים לך, מה אתה רוצה ללכת לעסוק בפוליטיקה? אני רוצה להיות פוליטיקאי. אומרים לך, אתה השתגעת? מה אתה רוצה להיות איזה מאפן? איזה אדם, איזה פוליטיקאי, זה כמעט מילת גנאי היום נהיה. אבל זה לא נכון, חלילה. הפוליטיקה של עם ישראל בארצו, זה שייך למערכת הקודש. אתה יכול לא לגלות אותה ולהתנהל ולפגוע בהוויה. אבל בוודאי שזה שייך לדברים נעלים. איך עם ישראל יממש את תרבותו בארצו? במערכת החינוך והמשפט והכלכלה והתעשייה והמסחר והספורט. מה זאת אומרת? זה ערכי הפוליטיקה האלוקית שלנו. אז אם אתה מבין שהתורה קדמה לעולם, והשם מסתכל בתורה וברא את העולם ולא רק את הכוללים, אז אתה מבין שכל העולם, כל החיים זוקקים מבט ייחודי של תורה. כי התורה היא הנשמה, היא ה-DNA של כל דבר. עוד השלכה אני אגיד לכם, כשאתה מבין את זה כך, אז אתה בא לישיבה, שיעור א', אז אתה לא אומר, וואה, עכשיו אני אלמד תורה, איזה קשה, זה כל כך חיצוני לי. חס וחלילה. כשאתה לומד תורה, אתה לומד את מי שאתה. אתה לומד את כוחות חייך. אם אתה חווה סתירה, בין הגבלות הלכתיות בתחום של בינו לבינה או בתחום אחר, אז התחושה הזאת היא לא כי התורה לא מתאימה לך, היא לא כי ההגבלות האלה הן מבקשות לפגוע בך. אז בחלילה, אם אתה מבין שגם אתה נבראת מתוך הבטא בתורה, זה אומר שכוחות חייך, כולל היצרים, מותאמים לאידאה שאותו התורה מבקשת להכיל במציאות. לנתב את יצר החיים למקום קדוש, למקום הנכון. זה שוב נובע מתוך הבנה שהתורה היא לא תוספת שבאה אחרי שנבראתי. אלא התורה היא ה-DNA שלי. אוקיי, אני מנסה להמחיש את הדבר הזה, כי זה מאוד חשוב. כלומר, לשנות את ההסתכלות. אוקיי, זה יוצר אחר כך מפגש אחר. הרמב"ן, מה שאמרתי מקודם, אז בהקדמה, הרמב"ן קצת ארוך, אני גם יכול להגיד אותו בעל פה. הרמב"ן, טוב, אולי נקרא, יאללה, נקרא מהר. מי כאן יש לו קריאה רדיופונית עם צליל טוב וברור? הגזמתי מדי. סתם, קריאה רגילה ששומעים. מה? נקרא? טוב, נקרא. אומר הרמב"ן, הודיענו תחילה עניין בריאת השמיים והארץ וכל צבעם, כלומר בריאת כל נברא העליונים והתחתונים. אם כן, כל הנאמר בנבואה ממעשה מרכבה ומעשה בראשית והמקובל בהם לחכמים תולדות עם ארבע הכיתות שבתחתונים, כוח המחצבים, כוח צמח האדמה ונפש התנועה בנפש המדברת, בכולם נאמר למשה רבנו בריאתם וכוחותם ומהותם. כלומר, כל עקרונות המציאות, כן, כל הדצחם, דומם, צומח, כל הפיזיקה, כל המתמטיקה של היקום, כל הכוחות, הכל נכתב בתורה, כן, לפני שזה נברא, בפירוש או ברמז. וכבר אמרו רבותינו, 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם נמסרו למשה חוץ מאחד, שנאמר ותחסרהו מעט מאלוהים. והמספר הזה רמוז בתורה בספירת העומר ובספירות היובל, כאשר אגיד בוסוד בהגאי שם ברצון הקדוש ברוך הוא. וכל הנמסר למשה רבנו בשערי הבינה, הכל נכתב בתורה בפירוש, או שרמוזה בתיבות, או בגימטריות, או בצורת האותיות הכתובות כהלכתן, או המשתנות בצורה כגון הלפופות והעקומות וזולתן והאוסופיות, או בקוצי האותיות, או בכתריהם, כמו שאמרו, שאלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות, כל התגים, אמר לו, אלו למה? אמר לו, עתיד אדם אחד לדרוש בהם טילי טילים של הלכות. ושלמה המלך, איך הוא ידע את כל החוכמות? שלמה המלך שם את כל החכמים בכיס הקטן. מאיפה הכל בא לו? מתוך הבטא בתורה. אז הנה, שלמה המלך שנתן לו אלוהים חוכמה ומדע, הכל מן התורה היה לו. וממנה למד עד סוף כל התולדות, ואפילו כוחות העשבים וסגולתם, עד שכתב בהם ספר רפואות. וכעניין שכתוב, הידבר אל העצים מן הארז אשר בלבנון, ועד האזוב הישר יוצא בקיר. וכל זה ידע בתורה והכל מצא בפירושיה, דקדוקיה אותיותיה בקוצה, כאשר הזכרתי וכן אמר בו הכתוב, הטרף חוכמת שלמה מחוכמת כמו כל בני קדם, הוא השיג את כל חכמי המזרח. כלומר שהיה בקיא מהם בקסמים ונחשים, שזוהי חוכמתם, ומכל חוכמת מצרים, שהיה בקיא בקשפים, שהיא חוכמת מצרים, ובטבע הצומח, כידוע מספר העבודה המצרית, שהיה בקיא מאוד בעניין הזריעות והרכבה. וכך אמרו, אפילו פלפלים נטע שלמה בארץ ישראל, שאז זה לא היה. כיצד היה נוטען? שלמה החכם היה, יודע עיקר משתייתו של עולם, בית המקדש, הר ציון, למה מציון מכלל יופי אלוהים הופיע, מציון השתכלל כל העולם, כיצד, למה נקראת אבן השתייה שממנה נשתת העולם? והיה שלמה יודע איזה גיד הולך באדמה, מהר ציון לקוש, ונטע עליו פלפלין, ומיד היו עושים פירות, שכן הוא אומר, ונטעתי בהם כל עץ פרי. אז זה מה שאנחנו רוצים לומר, שבאמת, בגלל שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, לכן כל החוכמות נמצאות בתורה. אם היה לנו את העיניים של שלמה המלך, אז לא היינו צריכים אקדמיה. היינו יכולים, שנייה, מתוך הבטא בתורה, ללמוד את כל החוכמות שאפשר להגיע אליהן ביחס להבנת היקום. אז שלמה היה לו את העיניים לראות. אנחנו שאין לנו, אנחנו צריכים אקדמיה. היא עוזרת לנו לגלות את מה שמסתתר בתורה, כלומר מה שמסתתר בעולם. מי שמסתתר בחיים, מה שמסתתר במדרגות החיים השונות. כן.
הספר הרפואות שהוא כתב זה מה שגנז
חזקיהו? איזה ספר של הרפואות?
כן.
אני לא יודע איזה בדיוק, אבל יכול להיות שזה קשור לזה. יכול להיות שזה קשור לזה.
זה הספר של...
כן. כן, יכול להיות, נכון, שגנז ספר רפואות. יש שאלות, חברים, עד כאן?
מה
הוא אומר? הוא אומר בעצם... ששלמה המלך ידע את כל החוכמות האנושיות שאפשר לבן אנוש לגלות באותם ימים מתוך הבטא בתורה. איך זה יכול להיות? כי השם שתל בתורה 50 שערי בינה שבהם נברא העולם. ומי שיודע לקלף את הפסוקים יכול להגיע אל כל היסודות הפיזיקליים והמתמטיים והרפואיים והביולוגיים שהם בעצם התשתית של היקום. לכן מי שיודע לקלף את הפסוקים ולראות את הסודות, זה לא רק פשט, זה הפשט. הוא יודע לדרוש את הרמז, את הדרש, את הסוד, יש לו עיניים לראות. אז הוא יכול לגלות באמת את כל חוכמת היקום. אתה מבין מה אני אומר? ג'וני, קוראים לך? מה ש?
שמואל יהודה.
אז הוא אומר שהכל נמצא בתורה. כי השם מסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. זה מה שהסברנו. כן, עוד שאלות חברים? טוב. המהר"ל מפראג, במקור מספר 4, איפה נולד המהר"ל מפראג? בפראג, הוא לא נפטר בפראג. נולד בפולין. הוא נולד בפולין, אולי אחר כך הוא עבר, לפני 500 שנה, ומקובל עצום, ממש. הסביר המון דברי חז"ל, יש לו ככה ספרים, בספרייה של ספרי האמונה, הקיר המרכזי של בית המדרש. ידוע הסיפור על הגולם, שעל פי סתרי תורה הייתה גזרה קשה על יהודי פראג, והוא כדי להציל אותם ברא אדם, והוא שלח אותו שם שילך פייפן, כי חיפשו איזה שעיר להזסל לשלטונות, אז הוא שם סידר את העסק, הציל אותם מגזרה קשה. בכל מקרה היה מקובל עצום עם המון המון ספריו מדהימים, תלמדו אותם, נתיבות עולם, שיעור א' מאוד מתאים, נתיבות עולם, חלק א', חלק ב', מאוד מתאים, עם חברותה, אבל לא לבד, זה טיפה סגנון שצריך להתרגל אליו. אומר המהר"ל בנתיבות עולם, הוא מגדיר בצורה, בוא נקרא, ויורני ויאמר, יתמוך דברי ליבך, שמור מצוותי וחיה. שלמה המלך עליו השלום רצה להזיר את האדם על התורה. ושלמה ידע מה זה תורה. ואמר, כאשר נתן התורה אל האדם, אמר השם יתברך אל האדם, יתמוך דברי ליבך. כלומר, התורה, שהיא דברי השם יתברך, יתמוך ליבך, כי לב האדם שם החיים. והתורה תחזיק ליבך, ותיתן לך חיים, ותשמור מצוותי וחיה. כי דברי תורה תומכים ומאשרים כל העולם כולו. ואיך לא היו מאשרים ותומכים את האדם עצמו שהוא עוסק בתורה ועם האדם? ומה שדברי תורה תומכים כל העולם, דבר זה מדברי חכמים שאמרו כי לכך הוסיף ה' בשישי. לומר כי כל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שישי בסיוון. אם יקבלו ישראל התורה, מוטב. אם לאו, יחזור העולם לתוהו ובוהו. ואם כן, דברי תורה מחזקים ותומכים את הכל עד שיש לעולם קיום. וכל זה מפני, כי התורה היא סדר האדם. באיזה מעשה יהיה נוהג ואיך יהיה נוהג ואיך יהיה מסודר במעשה וזהו עניין התורה. כמו שהתורה היא סדר האדם, ככה התורה היא סדר העולם. עד שהתורה היא סדר הכל. רק כי סדר האדם הוא נגלה ומפורש בתורה, כי אי אפשר זולת זה, כי על האדם מותר לשמוע על הסדר הראוי לו, ולכך הדבר הזה נגלה ומפורש לאדם. אבל סדר כל העולם כולו גם כן הוא בתורה. שאין התורה אלא רק סדר מציאות העולם בכללו. וזהו שאמרו במדרש, היה מביט בתורה וברא את עולמו. רצונו לומר שהתורה בעצמה היא סדר הכל. לכך כאשר רצה השם יתברך לברוא את עולמו ולסדר אותו, היה מביט בתורה שהיא סדר הכל, הוא ברא את עולמו. ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר. אז אומר המהר"ל בעקבות שלמה המלך שהתורה היא הלב, הלב מזרים חיים לכל עברי הגוף, הוא עבר אידיאליסטי, הוא לא אגואיסט, הוא לא מתרכז בעצמו, הוא קשור לכל המרחב. אותו דבר אומר המהר"ל, התורה היא סדר האדם, היא סדר העולם, כלומר היא נשמת היקום. מה שאמרנו מקודם, רק רציתי שתראו שזה לא רעיון שלי, זה נמצא כבר אצל גדולי ישראל. הרעיון הזה שהתורה היא הנשמה של המציאות. אז כשהרב קוק נשאל בדורו, מה נתנה התורה לתרבות האנושית? אז זה מה שהרב קוק ענה להם. לפני שאני אגיד לכם מה התורה נתנה לתרבות האנושית, אתם צריכים להבין שהסיבה שבגללה יש תרבות אנושית, כלומר, יש צמאון אנושי לפתח תרבות אנושית, זה בגלל שהמין האנושי נברא מתוך הבטא בתורה. ואם התורה לא הייתה קודמת לעולם, ולא היה צמאון אנושי להתפתח, ולפתח עקרונות של מוסר וצדק וחברה, אז לא הייתה תרבות אנושית. זה מה שהרב קוק פותח בתשובתו לשאלה. לכן אל תשאלו אותי מה נתנה התורה לתרבות האנושית. אלא תשאלו אותי איך התרבות האנושית היא כולה תוצאה של העובדה שהעולם נברא מתוך הבטא בתורה. עד שאין דבר אחד שיש בעולם, דבר טוב אחד, שלא קשור באופן ישיר או עקיף לתורה. ולעם ישראל. רואים את זה גם בהשפעה של עם ישראל על העולם, שהיא עצומה. כן, אני קצת מסביר, כן?
מה זאת אומרת שאמרת שהעולם נברא מתוך הבטא בתורה?
מה שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה,
הוא ייצר את התורה.
נכון, נכון. הקדוש ברוך הוא ברא את התורה, נכון? הוא הביט בה, בעקרונות שהוא בחר לברוא, ביסודות, באורות שהוא בחר לברוא ממנו, ועל פי העקרונות האלה, הוא הגשים את זה, וברא את המציאות. אז צריך להבין מה זה תורה. עוד לא הגדרנו. צריך להבין מה זה תורה. לא, רגע, אתה צודק. אתה צודק. אז צריך להגדיר, עוד לא הגדרנו, נכון? רק אמרנו שהתורה היא סדר העולם, אמרנו שהתורה היא בעצם הדבר הראשון שנברא, ומתוך הבטא בו נברא העולם וכו'. עוד לא הסברנו מה זה בדיוק, כי זה מה שמעורר את שאלתך. אז שיעשה את זה וזהו, כאילו, אז למה צריך את התורה? לא, אתה צודק. אז הוא אומר לך, זה כמו תוכניות של בית. אבל הוא יודע, נכון, נכון. נכון, ודאי שהוא יודע הכל, ודאי, נכון, עוד אנחנו נתעסק עם זה עוד מעט. ללמד אותנו, כן. טוב, תראו, ברור שיש כאן משהו קצת מבלבל, כי כשאני אומר תורה, אני לא מתכוון לפשט. אני לא מתכוון לפשט, אוקיי? כשאני אומר תורה, אני מתכוון למה שקדם למה שאנחנו מכירים היום. אני מתכוון בעיקר לסוד. כלומר, לנשמה של התורה. לזה אני מתכוון, בעיקר לסוד. אז אנחנו יודעים ש... הרמז, כן, יש את הפרדס, יש את הפרדס. אז פשט, רמז, דרש וסוד. אז הפשט הוא מה שהגדרתם. הרמז, אם אני אקלף טיפה את הפשט על ידי רמזים, אני אגיע לתובנות עמוקות יותר. אם אני אקלף עוד קצת על ידי רוח הקודש ומסורות של תנאים ונביאים, אני אגלה את הסיפורים שלא נכתבו. שמסתתרים מאחורי הפסוקים, עקרונות אמונה ומוסר, שחשפו התנאים והנביאים, וזהו רובד הדרש, אז אני אגלה רבדים עמוקים יותר, זה בעצם מדרש רבה, מדרש תנחומה, אני מקלף את המשל, ומגיע אל הפנימיות, ואם אני ממשיך הלאה, ואני רוצה להגיע עוד יותר פנימה, אל הסוד, אז אני ממש פוגש את הנמשל. אני פוגש את מה שמסתתר מאחורי כל המשלים, מאחורי כל הלבושים, ואז אני מתחיל להבין אולי מה זה תורה. אז בואו, כדי להבין את מה שאמרתי עכשיו, בואו נקרא משהו. תהפכו דף, או שכבר הפכתם, תראו במקור מספר 8. אומר הרמח"ל בספרו דרך השם, אחד מגדולי המקובלים, חי לפני כ-280 שנה, כתב כ-83 ספרים, ונפטר בסך הכל בגיל 39. יש לו בית כנסת בעכו, נקבר באזור, אחד מענקי עולם, מסילת ישרים, דמות מפחידה בכל קנה מידה. כותב הרמח"ל בספרו דרך השם, בכלל ההשפעות הנשפעות ממנו התברך לצורך בריאותיו, יש השפעה אחת עליונה מכל ההשפעות, שעניינה הוא היותר יקר ומעולה, שבכל מה שאפשר שימצא בנמצאים. והיינו תכלית, יש לך, והיינו תכלית מה שאפשר שימצא בנמצאות מעין המציאות האמיתי שלו, ועיקר הוא מעלה, מעין אמיתת מעלתו יתברך. והוא מה שמחלק האדון יתברך שמו מכבודו ועיקרו אל ברואב, ואומנם קשר הבורא יתברך את השפעתו זאת בעניין נברא ממנו, והוא התורה. נו, אז מה זה התורה לפי הרמח"ל? איך הרמח"ל מגדיר את התורה? מה הגדרה של התורה? לפי המשפטים הקצרים האלה, מה הגדרה של התורה? יותר מזה, תסתכלו טוב, מעין המציאות שלו. שימו לב, זה מה שמחלק השם מעצמו אל ברואיו. תראו איזה הגדרה מפחידה. הרמח"ל אומר, התורה היא לא רק סדר העולם, סדר האדם, נשמת המציאות. אומר לך שהתורה היא לא פחות ולא יותר גילוי של השם. התורה היא משל לריבונו של עולם. לא מציאות של השם, היא גילוי של השם. היא משל לאלוקות. התורה היא אור אלוקי שהתלבש בגוף. לכן הסוד, זה ההגדרה היותר יסודית של התורה. התורה היא אור אלוקי. התורה היא גונזת בתוכה את כל המידות והאידיאלים האלוקיים, ממש ברמה הכי שורשית. ואז בורא עולם, לא, הוא לא יכול לתת את זה ככה איך שזה. כי אז כולנו נהיה שרפי קודש, חיות הקודש. השם מלביש את זה בלבושים, כדי שתהיה לנו גישה. צריך שתהיה לנו גישה, שתהיה לנו בחירה. אז אנחנו מתחילים מהפשט, אבל באמת התורה היא הרבה יותר מזה. התורה היא גילוי של השם, היא לבוש של האלוקות. יש המון מדרשים שמבטאים את הרעיון הזה. למשל, חז"ל אומרים, כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. התורה ניתנה למשה בשתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה כמו שאנחנו מכירים, מצוות וסיפורים. אבל יש גם חילוק מילים אחר, שמשה כנראה השאיר את זה אצלו, מסר אותו ליודעי חן, שבו אם אתה תחלק את המילים, את האותיות שכתובים בספר תורה אחרת, אתה תקרא משהו אחר לגמרי. אתה תקרא שם את כל השמות של האלוקות, אם תחלק את המילים אחרת, ולא כמו הפיסוק המקובל. אבל זה כבר שייך אל הסוד, זה שייך אל המשל, זה שייך אל האלוקות. אם תפסק את התורה אחרת, אתה תגלה שכל התורה היא באמת שמות של האלוקות. כי התורה היא הלבוש של המשל האלוקות. אם תלמד תורה לעומק, אתה תגלה את השם יתברך. לכן יש צימאון היום ללמוד קבלה. יש ערוצי קבלה בכבלים, יש צימאון גדול בכל מיני מגזרים, גם חילוניים, גם גויים, ללמוד קבלה. למה? כי אנחנו חיים בדור שצמא לרוחניות. צמא לאלוקות, נמאס לו מהחומרנות של המערב. רוצים לגלות את הנשמה. איפה הנשמה נמצאת? בסוד. תורת הקבלה היא מגישה לך ממש על מפה פרוסה את האלוקות שמסתתרת מאחורי הפסוקים. את המשל שמאחורי הנמשל. לכן יש צימאון גדול ללמוד קבלה היום. ודוגמה יש על הדיבר הראשון. הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך. דורשים חז"ל, מה זה אנוכי? הדיבר הראשון, הכי חשוב. מה זה אנוכי? ראשי תיבות?
אנא.
יפה מאוד. אנא נפשי כתבית יעבית. ובעברית אומר השם, אתה יודע מה זה אנוכי השם אלוקיך? מה זה אנוכי ראשי תיבות? אני את עצמי כתבתי ונתתי. זה מה שאומר הרמח"ל. אני את נפשי כתבתי ונתתי. אל תתבלבלו, אומר לנו השם יתברך. התורה היא לא ספר מצוות, היא בסוף גם ספר מצוות. את עצמי כתבתי. התורה, כל פסוק בתורה, זה לבושים שלי. וככל שתעמיקו בה, אתם תגלו אותי. אותי. את המידות שלי. את צורת החשיבה שלי, את החוכמה שלי, את הרצון שלי להיטיב, את האידיאלים שאליהם אני שואף. ממש ככה, אתם תגלו אותי. יש פסוק כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע. אומרים חז"ל, מה זה משל הקדמוני? זה התורה. שהיא משל לקדמונו של עולם. ואת הכל השם יתברך הסתיר בסוד האותיות. ובתוך הלבן, סוד האותיות. מקובל שידע את זה, יכל לתפוס שטיח, להגיד כמה מילים, וקיבלנו אבו חצרה, אבי חצרה, אבי המחצלת, אמר כמה שמות, שלק, על הדין, טס, מי שידע את סוד האותיות, כמעט יכול לברוא את העולם מחדש, אומר הרמק, בספרו פרדס רימונים, כי באמת בסודות, זה ה-DNA של היקום, זה הגילוי של השם, השם ברא את העולם בכף בית אותיות. לכן אומרת ההלכה, שמי שרואה ספר תורה שנשרף, קורא שתי קריאות בבגד. קריאה אחת על השחור, על האותיות הכתובות, זה הפשט, ועוד קריאה על הלבן שנשרף. הלבן שנתחם באותיות והלבן המקיף. שם מסתתרים הסודות, למי שיש עיניים לראות. יושבים רשבי ובנו במערה, מה פתוח לפניהם? חמישה חומשי תורה. מה הם רואים? הזוהר הקדוש. נגלה לפניהם מה שמסתתר מאחורי האותיות. מה שראה שלמה ועוד היבטים אחרים, זה בעצם הסוד. זה מה שהרמח"ל אומר. התורה היא לא רק סדר העולם, כמו שאמר המהר"ל מפראג. התורה היא לא רק סדר האדם. השם לא רק הסתכל בתורה וברא את העולם. גם, זה גדול, זה יפה. יותר מזה אומר הרמח"ל. התורה היא גילוי של השם. וככל שתעמיק פנימה, אתה תגלה את האלוקות. מכאן תבינו, וזה יקרה. אתה מתחיל ללמוד תורה בישיבה, בהתחלה זה קשה לך, אתה מרגיש שאולי זה קצת אפילו חיצוני לך, צריך איזה מאמץ כדי להתמיד בלימוד. אבל אתה רואה שככל שאתה לומד עוברים השבועות החודשים, אתה מתחיל לרצות להיות יותר טוב. השאיפות הרוחניות שלך משתנות. אתה פתאום רוצה להשתפר בהמון דברים. פתאום זה קורה לך. אתה אומר, מה זה, מה קרה לי פתאום? אומרים לך, חברים, תשמע, השתנית. אומרים לך, הורים, תשמע, מדהים מה שקורה לך, אנחנו רואים. מה קרה? מה השתנה? מה התחולל? בגלל שנפגשת עם נותן התורה שגנז את שמותיו בתורה. כשאתה נפגש עם התורה, זה לא חוכמה של אריסטו. אתה נפגש לא עם דבר השם, עם גילוי של השם. זה מה שאומר הרמח"ל, והגילוי הזה מתאר אותך. ממלא את ליבך בשאיפות חדשות, בטהרה. זה יוצר איזונים חדשים בין הגוף לנשמה. אז אם בהתחלה לא התחברת, פתאום אתה אומר, אין לי זמן ביום. בונה, יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה ללמוד. זה תהליך. ואנחנו נגיע לשם. ויש המון דברים על הדבר, המון המון דברי חז"ל על מה שעכשיו אמרתי. הבאתי לכם כאן למשל מקור ב-9 מהרמק, רבי משה קורדוברו. הוא מדבר על האותיות, על האותיות של התורה, איך שהכל רמוז שם. בואו נקרא את זה. אומר הרמק, רבים חשבו היות אותיות הקודש הסכמיות. כאילו, בסדר, כמו כל השפות, כמו אנגלית, צרפתית. מישהו כתב איזה אותיות שאי אפשר לתקשר, הסכמיות, כאילו, אין שום משמעות. ככה חשבו. סימנים מונחים לחילוקי מוצאות תנועות כלי הדיבור כאותיות שאר הלשונות, ולפי זה לא יהיה עיקר ברושם האותיות, אלא גילוי כוונת המדבר. מה כתוב? זה מה שיש. ואין הדברים כאן חס וחלילה. אלא באותיות הקדושות יש פנימיות ורוחניות וחיות עולם. יש סוד מאחורי האותיות. כמובן בזוהר הקדוש פרשת בעלותך. ואז הוא מביא כאן, נחלקת לארבעה חלקים, האחד פשטי סיפורי התורה, דברים ככתבן. הוא נקרא לבוש עליון שבו הוגשמה אלינו כפי יכולתנו. ומי שלומד אותה כפשוטה צריך שילמוד אותה בכוונה שהם דברי אלוקים חיים. אבל כשילמוד כפי שלומד בספר זיכרונות, כלומר איזה ספר של פרסי ג'קסון, לא, זה סיפור דברים, לא טוב. לא הגיע לו תועלת. הלוואי שלא יפסיד הזמן. צריך ללמוד תורה ולהבין שאלו מילים אלוקיות. לא רק בשביל חוכמה או השכלה או שיהיה לי דבר תורה לסניף. השני הוא פשטי התורה, כיון דינים ומדרשים שהם הנקראים גופי תורה. השלישים הלומדים קבלת סודות התורה, כמו ספר הזוהר וכדומה לו שהוא פנימיות התורה. וכמו נשמה לשאר דברים, הרביעי הוא צירופי אותיות התורה שכמעט העוסק בזה יכול לברור עולמות. כאן הודע והוא נקרא נשמה ונשמה לנשמה. אז תראו, האדם הראשון, כשהיה בגן עדן, אומר הרמק, רבי משה קורדוברו, מקובלי צפת, מה האדם הראשון עשה בגן עדן? למד תורה. עם מי? עם השם. החברות הבוגר הראשונה בהיסטוריה הייתה בגן עדן. כך אומר הבעל שם טוב. חברות האלוקית, אין יותר טוב מזה. אז הם למדו ביחד. ואומר הרמק, שאדם הראשון היה ממש עוסק במצוות. איזה מצוות? אומר כן, היה לובש ציצית. מה זה לובש ציצית? אדם הראשון, הגוף שלו היה מזוכח כמו הנשמה שלנו. מה זה לובש ציצית? אומר לא, לא לובש ציצית גשמית. אלא הוא עסק בבחינה הרוחנית שהציצית מבטאת באלוקות. בזה הוא עסק. הוא לא היה צריך ציצית פיזי, כי פיזית הוא כבר היה מתוקן. הוא היה צריך להיזהר שלא לחרוש שור בחמור. רגע, איזה שור ואיזה חמור שם? הכל גדל על העצים, עוגות, עניינים, הכל היה טוב. אלא אומר, לא, הוא נזהר שלא לקשר בחינות סותרות שיש בשור וחמור. זו הייתה עבודתו. ומי שחטא וגופו נתעבה והפך להיות הגוף שלנו, גוף מקולקל שמסתיר את הנשמה ונדרשת המון עבודה כדי לגלות את הרצונות הקדושים ולהכין אותם על הגוף, אז גם התורה התלבשה בלבושים חדשים, הלא הם הפשט והרמז על פי מדרגתנו, שכדי שתהיה לנו איזושהי גישה אל האלוקות, אלא שכרגע יש הרבה לבושים ויש עבודה. אז שאלת מקודם רבנו, איך קוראים לך?
יהודה.
אז שאלת למה בכלל צריך את זה, כי בסוף צריך להבין, צריך משהו שיאפשר לבחירה, מכוח הבחירה החופשית שלנו, איזשהו מפגש עם האלוקות באופן תהליכי. זאת אומרת, השם ברא את העולם, נכון, העולם הוא גילוי של אלוקים, נכון, אבל השם הסתיר את עצמו, השם כבש את עצמו בתוך המציאות. אדם יכול להסתכל בעולם ולראות רק טבע, הוא צריך המון מאמץ חשיבתי לראות אמונה, לראות השגחה, ולא להיות רק מדען שמסביר את הכל בשיקולי הפרשנים וניתוחי המומחים שבערוץ 2 או בערוץ 11. האלוקות מסתתרת, אז איך האדם יפגוש את האלוקות? לכן השם ברא את התורה, הוא גנז את עצמו שם את יסודותיה, העניק אותה לבני האדם על פי מדרגתם, שזה בעצם הפשט, מדרגה של ספר הוראות, סיפורי היסטוריה, משהו מאוד מאוד שמתאים למדרגת הכלל, שאנשים חיים על פי הטבע ועל פי מבט העיניים. אבל בתוך התורה הוא תמן אפשרויות לחזור לגן עדן, שעל ידי לימוד מעמיק ועל ידי התבוננות נכונה ועל ידי התקדשות והתארות, בני האדם יוכלו לחזור ולגלות את גן העדן. כי גן העדן נמצא בתורה, המדרגה הזאת גנוזה שם, היא נמצאת בסוד. כלומר, התורה היא סוג של אמצעי שעל ידו אפשר לחזור ולתקן ולגלות את האלוקות הנעלמת. כלומר, להתקדש ולהתאר. נכון, זה מתחיל בציצית פיזי, בלא לגנוב, לא לשקר. זה מתחיל בזה, אבל זה ממשיך לרבדים עמוקים יותר של התקדשות, כמו שמובא בספרי המוסר, כמו שמובא בספרי הקבלה. אתה אומר לגבי זה. כן. אז הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, התורה היא הכרחית כדי שהעולם יוכל לעבור תהליך של התקדשות מתוך בחירה. זה מה שאמרתי לך הרגע, למה צריך אותה. אחרי שהמחשבה האלוקית חייבה שכך יהיה, אז בורא עולם הבין, ובצדק, שצריך שהעולם, כוחות החיים, הטבע, הפסיכולוגיה, הדצחם, כל מה שיש, צריך שהוא יתאים אל האידאה הזאת שנקרא תורה. כן? חייב שזה יתאים. ברור שהוא לא היה חייב לעשות את זה. הוא עשה את זה בגלל מה שאמרתי לך הרגע, שצריך שהוא איזשהו אמצעי שיקשור אותנו בהדרגה אל האלוקות. ברור שהיה אפשר אחרת. צודק. אז קיצור, תראו, זה אני מנסה כאילו להמחיש לכם מה זה באמת תורה, במחשבה גבוהה יותר, בצורה אמיתית יותר, שזה קודם להגדרות האלה. כלומר, זה משהו מאוד גבוה שאנחנו מבקשים להשתייך אליו. התורה, בוא נגיד לי מחר. זה מבייש את התורה שאנחנו נפגשים איתה רק דרך ספרים. זה מבייש אותה. כי אז כאילו אני יכול חלילה לחשוב שזה רק ספר היסטוריה חלילה. ואני פתאום שוכח שזה גילוי אלוקי. אני שוכח שזה אור אלוקי. אני שוכח שזה הרבה יותר מהמצוות והסיפורים ששם. חלילה, אני כאילו נעצר בפשט בטעות. זה מבייש. המדרגה העליונה היא שהתורה נובעת מליבנו. מה אנחנו אומרים בליל הסדר? אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו, כן, זה הדבר היחידי שלא אומרים. אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה דיינו. אתה שומע מה אתה אומר בליל הסדר? רגע, אז למה יצאנו ממצרים? למה הגענו להר סיני? זה לא כדי לקבל תורה? לא. ליצור את עם ישראל, זה העיקר. רגע, אבל איך דיינו בלי תורה? מה נעשה? תשובה, היינו מגלים אותה מתוכנו במהלך הזמן. כי התורה היא כתובה גם בתוכנו. היא לא משהו חיצוני לנו. היה לוקח אולי יותר זמן, אבל באמת בסוף זה מה שיקרה. כך אומרים הנביאים. לעתיד לבוא, אומר הנביא, לא ילמדו עוד איש את רעהו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. כלומר, זה יהפוך מתורה לשירה, למשהו שנובע מהכליות, כמו אצל האבות הקדושים.
חלק מהתורה הייתה ידועה גם לפני שהביאו לנו.
נכון, זה בדיוק הנקודה. בדיוק הנקודה. יש ספרי קבלה שנכתבו לפני שניתנה התורה, או נמסרו בעל פה, כמו ספר יצירה למשל, שמיוחס לאברהם אבינו, והרבה מצוות שאהבו תעשור. נכון. זה בגלל שהתורה קדמה לעולם. התורה היא לא ספר כתוב, היא ספר כתוב אחרי שיש צורך לתת אותו למישהו כדי להתחיל להדריך מהמדרגות הנמוכות. אבל באמת היא אידאה שנמצאת כל הזמן בנשמה. היא דוחפת, היא דופקת על פתחי הלב. זה המשמעות שתורה קדמה לעולם. לכן האבות ושם ועבר ונוח, הם הרגישו אותם מטבעיותם, מצד היותם בעלי מדרגה. לכן, אנחנו נפגשים עם לימוד תורה, כי בתור התחלה אין לנו אלא את זה. אז משם אנחנו מתחילים. אבל באמת אנחנו רוצים הרבה יותר מזה. אנחנו רוצים לגלות את האלוקות שמסתתרת מאחורי התורה, ונגיע לזה, ונלמד רעש, ונלמד סוד, לאט לאט, כן? במהלך הזמן. כי באמת, לימוד תורה זה הרבה יותר מהצדדים החיצוניים שכתובים בה. תורה זה גם מדעים, זה פיזיקה, זה חיים, זה צבא, זה אומנות. השאלה באיזה מובן, באיזה אופן. כמו שאמרנו, הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. הכי קל להיות דתי. כלומר, לראות את התורה כאוסף של חוקים. אז זה ברור לי. הכי קשה להיות תורני. כלומר, לבקש לראות איך התורה מופיעה בכל מה שאני עושה. בכל תחומי החיים. שם אני כבר מתחיל להיות אלוקי. אני לא מנסה לפרוע איזושהי חובה, פינת דת של ספר שנכתב כדי להדריך כשתהיה לי שאלה, אלא אני מבקש ללמוד את התורה באופן שכל דבר שאני לומד, אני מבקש לראות איך אני יכול לחיות את העיקרון הזה, בצורת החשיבה שלי, באופן שבו אני מתייחס לדברים. הבירור היסודי הזה, הוא מחזיר אותנו ישירות לימי הבית הראשון. שימו לב, דבר מדהים, כל השורש של הנפילה של בית ראשון, שהוביל עליה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, יושב על הדבר הזה. תראו מה אומרת הגמרא, בזה נסיים מקור 10, הגמרא בבא מציע, אמר רב יהודה, אמר רב, מה ידכתיב, מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגד, על מה עבדה הארץ? איך הידרדרנו לעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים? זה כל כך לא מתאים לנו. אמרו נביאים, לא אמרו חכמים, לא פירשו, אמרו נביאים, לא פירשו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. ויאמר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם. אמר רב יהודה, אמר רב, שלא ברכו בתורה תחילה. ששם התחילה הנפילה. מה זה שלא ברכו בתורה תחילה? לא אמרו במודה אני, לא אמרו ברוך אתה השם אשר בחר בנו מכל העמים. אמרו. אז מה זה לא ברכו בתורה תחילה? תראו מה אומר הנביא ירמיהו. מה הפשט לא ברכו בתורה תחילה? הכהנים לא אמרו איה השם, ותופסי התורה לא ידעוני. כלומר, למדו תורה. ראו שיש תורה. אולי ברכו בתורה. אבל לא הבינו את המשמעות של המפגש עם האלוקות דרך התורה. לא הבינו, לא הרגישו מספיק, שהתורה היא גילוי של אלוקות. ומהדבר הזה החלה איזושהי דרדרות שהופילה בסוף להתפרקות כל כוחות החיים. עד כדי כך. הקיצור, לכן, כשאנחנו ניגשים ללימוד תורה, חשוב מאוד לדעת כלפי מה אנחנו ניגשים. לגשת לזה ברגע של יראה, מתוך שמחה שאנחנו עומדים ללמוד את מה שכתוב בתוכנו. טוב, כבר הרחנו, נעצור פה. בעזרת השם, נתקדם לעוד דברים פעם הבאה. יש עוד איזשהו סיור, לא? ברובי. אם אתם רוצים, משנת תפילת העמידה. יש שיעור עכשיו פה, נורא ועומר.
באמת אבל, כי אתמול...
מה אתמול? איזה יום רביעי היום, מה?
זה לא היה אתמול.
אני לא יודע למה, צריך לשאול את הרב אבישי, אולי הוא מתחיל את זה שבוע הבא. אבל, לכאורה... לכאורה אמור להיות. אני לא יודע אם זה פה למעלה. מה כתוב בהודעות? בוא נראה. מה אומרים? בוא נראה. אומרים משהו בהודעות? לא. צריך לשאול את החבר'ה אולי של שיעור ב', כאילו, מה, איפה זה קורה? לא יודע. על תפילת העמידה. מה זה תפילת עמידה? מה התהליך שאנחנו מנסים לעבור שם? כמו שזה נשמע. תפילת עמידה.